טוב, שבוע טוב, יום חמישי, ערב שבת קודש פרשת עקב. פרשת השבוע שעברה הייתה הראשונה של הנחמות. אנחנו השבת נכנסים לשבת השנייה של מתוך השבע שבתות של נחמה עד ראש השנה. אנחנו השבת נקרא את אחד הציוויים הידועים והמפורסמים כל כך כל כך, שמשום מה, בגלל זה שהם כל כך ידועים וברורים, אנחנו שוכחים. עד לפני כן צריכים לזכור שכל דבר שיש בעולם, כל דבר שנברא בעולם, הוא נברא לצורך האדם. חז"ל אומרים שהאדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. אחד מהמשלים שאנחנו מוצאים בחז"ל, שאדם בונה בית, אדם רוצה לבנות בית. מה הוא עושה? תגידו לי אם אני אומר נכון. הוא הולך לחנות, בוחר את הסלון, את הספרייה, את המקרר, כל מה שהוא צריך בבית, מזמין אותם, והוא עוד לא בנה בית, הוא רוצה לבנות בית. ואחרי שהוא גמר לשלם, הוא מודיע לחנויות שיביאו לו את זה. שואלים אותו לאן להביא, אבל הם תביאו לי את זה ברחוב כזה וכזה, מספר כזה וכזה. טוב, הוא לוקח מסעית והוא עובר את ממקום למקום, מעמיסים את הכל, מגיעים לרחוב, אין בית, עוד לא בנו אותו. אז הוא אומר להם, טוב, תשימו את הכל ברחוב. נו, מה אתם אומרים? זה בן אדם שהוא עובד עם שכל. אדם קודם כל בונה בית, אחר כך הוא קונה חפצים ומכניס לתוך הבית. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שישה ימים ברא את כל העולם, בנה בית. כשגמר לבנות את הבית, ברא את האדם והכניס אותו לתוך הבית. אמר לו, הנה, הכל בשבילך, בשבילך, תשתמש. אנחנו מכירים את המדרש אצל אברהם אבינו, שכל אחד שהיה בא לבקר אצל אברהם אבינו היה מקבל אשת, אכילה, שתייה, לינה. כשהיו באים ללכת, מספרים חז"ל במדרש, היה אומר להם, תגידו תודה. היו אומרים לו, תודה אברהם. אמר להם, לא לי, תודו לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, לא מכירים אותו, מי הוא? אמר להם, טוב, אם אתם לא מכירים אותו מי הוא, אז רק שנייה, רק שנייה, בואו נעשה חשבון. תראו, אתם באמצע המדבר. אז נכון שבעיר לחם עולה, היה כנראה העלאת מחירים, כמו שעכשיו העלו את הלחם, לחם עולה 10 שקלים. באמצע המדבר, הרבה יותר קשה לייצר לחם, עולה 20. כמה לחם אכלתם? 3 לחמניות, 60 שקל. מה 60 שקל? 60 שקל לנו... רגע. בשר במדבר, אתם יודעים מה קשה לגדל פה, בקר, צאן. לא פשוט. כמה עולה בשר בעיר? 30 שקל קילו, פה עולה 70. כמה אכלתם? קיצור, היה יוצא להם חשבון ענק. אמרו לו, איך נשלם את זה? איך, מה זה? אמר להם, יש לי פתרון. תגידו, תודה לקדוש ברוך הוא שנתן את המזון בעולם, ואתם לא צריכים לשלם. נו, כל אחד היה אומר, תודה לקדוש ברוך הוא, מאיפה יש כסף לשלם? ככה, לאט לאט, החדיר אברהם אבינו את הידיעה על הקדוש ברוך הוא בעולם. או שתשלם, או שתברך. כשהילדים שלי היו קטנים, הייתי אומר למי שלא ברך, הנכד שלי עוד מכיר את זה גם כן, אמרתי לו את זה גם, הוא כבר צוחק. הייתי אומר לו, שהיה קטן, הייתי אומר לו, הופ, לא ברכת, תשלם. זה עולה 20 שקל, תביא כסף, מה זה, חינם? נכון? שלם, מה זה? בפרשה שלנו אנחנו נדבר עוד מעט על האוכל, אבל בפרשה שלנו אנחנו נקרא השבת את הפרשה השנייה של שמה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם. יש ספר שנקרא תפארת יונתן, והוא מעלה קושייה מעניינת. הוא אומר, והיה, זה מיותר. למה מיותר? כי והיה אם, פעמיים תנאי. הגמרא אומרת, שאמר רבי יהודה, על מה עבדה הארץ? למה היה חורבן? אומר רבי יהודה בגמרא, על שלא ברכו בתורה תחילה. ידוע. ושואל התפארת יונתן שאלה חזקה מאוד. אומר, נו באמת, מה, הם לא חטאו חטאים יותר חמורים? הרי אנחנו יודעים שהשנאת חינם חרב הבית. אז מה זה ומה זה שהם לא ברכו בתורה תחילה? זה שאלה אחת. מה יותר חמור? יותר מזה. אנחנו יודעים שהם כמעט עברו על כל התורה. וחז"ל אומרים, מה זה שלא ברכו בתורה? העניין הוא שצריך לדקדק ולהבין שאין לנו יהודי, אנחנו כותב, שלא קיים מצוות לרוב. איך הגמרא אומרת במקום אחר? שמלאים, פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, הפושעים. אבל אז איך זה מסתדר? אלא הרעיון הוא שעל שלא ברכו בתורה תחילה, שלא קיימו את המצוות בשמחה. הם עשו את הכל רק כמו מתוך אונס, רק מתוך זה שטוב, יאללה, נגמור. כן, יאללה, נגמור, נעשה, זהו. בלי שמחה, בלי התלהבות, בלי התחברות לרעיון, בלי להבין שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. וכשהם היו מסיימים עם המצווה, הם היו שמחים כאילו ירד מעליהם עול. זה עיקר החטא. אם אנחנו נסתכל עלינו, בפרט בנושא הזה של ברכות, בנושא הזה של ואכלת ושבעת וברכת, שמי ברכת המזון ועד ברכת שהכל נהיה בדברו ובורא נפשו בדברים הפשוטים, אנחנו נשים לב שאנחנו מאוד מאוד לצערנו דומים לאבותינו. אם אנחנו מברכים, אז זה נעשה ביסודיות, אלא אם כן אנחנו בחיק המשפחה, זה כזה משהו כזה שצריך להסתיר, שלא יראו, או שזה נעשה באופן כזה מהר מהר, בלי לחשוב על מה אנחנו מברכים, על מה אנחנו מודים. לצערי הרב אני רואה את זה באירועים של אנשים שומרי תורה ומצוות, שצריכים לברך בברכת המזון או לברך משהו, אז הם אומרים את זה כזה בצניעות, שלא יראו, כזה בשקט, שלא ירגישו. וכל שכן על אחת קל וחומר, שכשיש גם משפחה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, אז מרגישים לא נעים. אם אתה יושב בשולחן עם משפחה, וחלק מהמשפחה יהודים שומרי תורה וכאלה שעדיין לא, אז מחביאים, מורידים את הראש, עושים ככה, כל מיני דברים מתחבות. מתביישים. מבררים, כן. אני ברכתי ברכת המזון. אבל היה כמו אנוסים בספרד, במרתף, שלא יראו. מה קורה? הברכה שאנחנו אומרים ברכת התורה, אנחנו אומרים אשר בחר בנו. והוא בחר בנו, הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים את המצוות שלו כראוי. אם אנחנו לא עושים את זה בשמחה ובטוב לבב, ואנחנו לא מברכים על הקדוש ברוך הוא בגאון ובגדול, כמו שאנחנו אוכלים בגאון ובגדול. כשאנחנו אוכלים אנחנו לא מסתתרים ומתחבאים, אנחנו אוכלים בגלוי, יושבים ואוכלים. אז אם ככה, הברכה שאנחנו מברכים, ברכנו, אבל זה לא ברכו בתורה תחילה. אנחנו עושים את זה כי צריך, אבל אנחנו משתדלים לא להיראות, ואנחנו צריכים להתעורר, צריכים לשים לב. לכן כתוב והיה. והיה אם שמוע תשמעו, כל מקום שנאמר והיה אינו אלא שמחה, כך אומרים חז"ל, זה מקום של שמחה. ופה התורה אומרת לנו והיה, אם תשמח, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם. אם תשמחו בשעת קיום המצווה, אז ונתתי. אבל אם חד ושלום זה יעשה אך ורק כדי לעשות וי, נסתתר, נתחבא, לא נרגיש נוח, עבדה הארץ. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו, שלנו יש נטייה לשכוח. ולא רק לשכוח, אלא גם כן לעשות השוואות או לבחון בשכל שלנו בין המצוות. האם זה מצווה ככה, או אם זה ככה, האם צריך לעשות את זה כך או אחרת. בדעתנו אנחנו. ברוך אתה, אדוני, אדוני מלך העולם שהכל נהיה גדולה. שלום עליכם הרב בועז. יש פסוק חשוב מאוד, מרכזי, בפרשה שלנו, שכל יהודי שרוצה להיות מאוחד, מחובר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מעשה הוא מעשה שהוא עושה בעולם הזה, הוא צריך לזכור את הפסוק הזה. והפסוק הזה הוא פשוט: וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. תזכור שרק הקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. בשיעור הזה אנחנו נלמד לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם אבי מורי צבי משה בן מלכה אסתר, שעבר טיפול לבבי אתמול, ברוך השם. כן, סבא משה. וחמותי נעמי בת שולמית, זקוקה לחסדי שמיים מרובים. אביטל ליאורה בת שיר לי שרה. המושג של וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חי, זה למעשה אפשר לומר שזה פסוק שמראה על שורש אמונה. הוא מלמד על שורש אמונה, משום שהמושג לזכור זה דבר שלא נותן לך רגע לשכוח. אחת הדוגמאות שאפשר לתת בקלות, כי אנשים שוכחים דברים, אבל תשאלו אדם, מה שמך? הוא להגיד רק שנייה, תן לי זכר. הוא יגיד מיה. הוא יודע את שמו. כי או שהוא משתמש בו כל הזמן, או שהסביבה שלו משתמשת כל הזמן. זה דבר שהוא לא שוכח. אם הוא שכח, יש לו בעיה, הוא עבר אירוע לא עלינו. אדם זוכר. דברים משמעותיים הוא זוכר. דברים שהם פחות משמעותיים, אדם מוחק מדעתו, שוכח אותם. כי יש גם מצווה לשכוח. יש דברים שיש מצווה לשכוח. למשל, לא עלינו, יש מצווה למד שישתכח מן הלב. יש דברים שמצווה לשכוח. אבל יש דברים שאסור לשכוח. אבל יש הבדל בין לא לשכוח ולשכוח לבין לזכור. אחד הדוגמאות שחז"ל מביאים, שנאמר זכור את יום השבת, אז היו מביאים דוגמה את רבי מאיר, שכל פעם שהיה הולך לשוק ביום ראשון היה רואה משהו יפה, אומר זה לכבוד שבת. היה בא הביתה, שם את זה אצלו בבית. היה מחר הולך בשוק, רואה משהו יותר יפה, אומר טוב, זה אני אוכל היום, זה יהיה לכבוד שבת. כלומר, כל יום הוא זכר את השבת. זה זיכרון קבוע שיש שבת. זה לא זיכרון ביום חמישי שהולכים לעשות שוק, או ביום שישי שהולכים למכולת כי יש שבת. לא. זה מיום ראשון, כל הזמן הוא חי, כל הזמן יש לו זיכרון, יש שבת. יש מצווה לזכור את מחיית עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. זו מצווה דאורייתא. אני לא רוצה לשאול את השאלה, כל אחד ישאל אותה לבד. כלומר, המושג זכירה זה צריך להיות דבר שהוא חי, נושם, בועט, מתנועה 24 שעות ביממה. לכן, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, זה מצוות אמונה. מוחלטת שבלעדי הקדוש ברוך הוא שנתן לך את הכוח, אתה לא יכול לעשות כלום. גם לא את הדברים הפשוטים כמו לנשום, להזיז יד, ראש, לגרד בגב, להזיע בחום. כלום. פשוט כלום. גולם. והוא אשר אמרנו מקודם, לגבי הברכות שאנחנו שוכחים, אנחנו רגילים בהן, אז אנחנו נגיד אותם, וזה אשר לא ברכו בתורה תחילה. נגיד אותם, אבל זהו. ואם באירועים אנחנו נסתתר, אנחנו נפחד, נרגיש לא נוח, לא נעים, במקום לצעוק בקול גדול. לא שהאדם לא רוצה, לכן יש פה מצווה מיוחדת, וזכרת, תעשה הכל כדי לזכור. כשאנחנו היום רוצים לזכור איזו הודעה, משהו חשוב שיש בעוד איזה זמן, אז יש לנו כל מיני אופציות. רושמים על הלוח בבית, יש פלאפון, רושמים הודעה, יש היום תזכורת, מצלצל לך לפני, כל מיני פטנטים שאדם עושה, כי זה חשוב לו, הוא צריך לזכור. אז אם אנחנו לא זוכרים, זה אומר שזה לא חשוב. יכול להיות שזה חשוב מאוד, אבל אצלנו זה לא נמצא ברמת החשיבות הראויה לדבר שאנחנו צריכים לתת חשיבות. לכן האדמור זצ"ל היה אומר שמהפסוק הזה נלמדת מצוות אמונה בקדוש ברוך הוא, כי הזכירה זה הפוך משכחה שיש לאדם. שכשאדם, כשהוא רואה, וזה שורש הבעיה של השכחה הזאת, כשאדם רואה את כל מה שיש לו, בית, רכוש, חשבון בבנק, יש לו כסף, הוא עובד, לא משנה, הרבה, קצת, אבל יש לו, הוא בעל הבית. ברגע שאדם רואה את הדברים הללו, קורא לו את מה שכתוב בתורה, פן תשכח את השם אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו. שימו לב את המהלך. דבר ראשון, תשכח. שכחת את הקדוש ברוך הוא, שכחת שהוא זה שנותן לך כוח לעשות חיל, אתה לאט לאט מוותר על המצוות, מוותר על המשפטים, ואחר כך גם על החוקים. וזהו. ואדם נעשה חופשי. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ומבלעדיי אין אלוהים. אני, האדם, הפכתי להיות תקיף, בעל הכוחות כולם. לכן, כשאדם שוכח דבר כזה, הוא יכול להידרדר עד כדי סיכון נשמתו. ומה מדובר? כולנו מכירים בצורה כזו או אחרת את פרשת המקושש. אם אתה עייף, פרשת המקושש בפרשה, נקרא את הדברים בפנים, כדי שנוכל להבין אותם יותר לעומק מהדברים של האדמו"ר. זו פרשת השבוע, אומרת התורה, ומצווה אותנו, כמו שאמרנו, את הפרשה השנייה של שמה. ואומרת התורה, והיה שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. וכולנו מכירים את הפרשה, אני לא אקרא את כולה, אבל אני רוצה לקרוא פסוק אחד. ישמרו לכם פן יפתל לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. כלומר, אנחנו רואים שיש פה מעבר מעניין. יש צורך להישמר. איך אדם נשמר? אדם נשמר מדבר שהוא זוכר שהוא מסכן אותו, הוא פוגע. אם אדם לא יודע או זוכר שדבר מסוים מסכן אותו, הוא לא ישמר ממנו. כלומר, הדבר הראשון שאדם מסיר מדעתו, זה את ההבנה שיש סכנה. הרי שהאדם מסיר את העניין שיש סכנה, אז הוא גם פחות נשמר, ואז הוא נוטה אחר נטיות ליבו. והוא הולך לעבוד עבודה זרה. אלוהים אחרים. האם המשמעות של אלוהים אחרים היא רק עבודה זרה? רבותיי, לא. יש עבודה שלכאורה היא עבודה זרה, היא עבודה, אבל היא עבודה זרה ממש. ועל זה האדמור דיבר, ואני רוצה שנלמד את זה בדקדקנות, כי הדברים דקים. לכן אנחנו נקרא ונסביר מתוך הכתוב. בפרשת המקושש אנחנו יודעים שהמקושש יצא לקושש עצים בשבת. חז"ל אומרים שהוא קיבל על עצמו להיות דוגמית לפסק הלכה. לא היה ברור מה דין המקושש, היה ברור שהוא צריך מיטה, רק לא היה ברור איזו מיטה. לכן כתוב ולא פורש מה יעשה בו. שמו אותו במשמר, לא ידעו האם צריך להרוג אותו בסקילה, האם בהרג, האם בחנק, לא ידעו. אז הוא אומר, טוב, אני אלמד הלכה למייס, עליי. ככה. איזה גדלות. אדם גדול. מגלגלים חובה על ידי חייו, ומגלגלים זכות על ידי זכאי. תתחדש הלכה בישראל. נו, ברוך, אה? אומר האדמו"ר, אני אראה לכם מה הבעיה שלו. כיצד הגיע המקושש? הזוהר הקדוש אומר בפרשת המקושש שאותם עצים שהמקושש קושש לא היו סתם עצים שהיו מונחים שם, אלא היו בחינות של עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. אדם הראשון קושש בין שני העצים, עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים, כך אומר הזוהר הקדוש. סבירה האדמור, איך הוא הגיע לעץ החיים ועץ הדעת? הרי זה בגן עדן, והוא היה במדבר. אז הוא הסביר את זה על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, המקושש לא קושש עצים ממש מעץ החיים ומעץ הדעת, אלא שהמעשים שלו היו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוודייק על אילן אילנים. היה יושב ומעיין בדעתו, בשכל שלו, איזה עץ הוא יותר חשוב, איזה עץ הוא יותר קדוש, איזה עץ הוא יותר מעולה, מי גדול ממי. אומר הזוהר הקדוש, היי מיני הוא רב על אחרא, מי גדול מהשני. כלומר המקושש בשכל שלו דגדק ללמוד האם עץ החיים גדול מעץ הדעת, או עץ הדעת מעץ החיים. לכן נקרא מקושש, היה עושה הקשים, מקשה מזה על זה, מזה על זה. כך אומר הזוהר הקדוש. ורבותיי, אנחנו יודעים שעץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, הזוהר הקדוש מדבר על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עץ החיים, תורה שבכתב ועץ הדעת טוב ורע, התלמוד. כל התורה שבעל פה, הוא עשה מה חשוב ממה, מה שכתוב בתורה, מה שאומרים חז"ל, עשה לו. תכף. ועל השאלה שלך אל ישיב, אמר האדמו"ר, אתה רואה, ראה אותה כבר. אמר האדמו"ר שעל דרך הניגלה נראה שהמקושש יסתפק איזה סוג של עבודת השם יותר מרבה כבוד שמיים. האם עבודה בלי בחירה בין טוב ורע, אלא רק טוב, שזה בחינת עץ חיים, כולו קודש, ואין בו דעת טוב ורע, אין בו בלבולים, אין בו יצרים, או עבודת השם מתוך בחירה, שזה עץ הדעת, טוב ורע, יש טוב, יש רע, צריך לברור. בשייכות לשבת, היות והמקושש נשכל על שקושש עצים ביום השבת, זה כתוב מפורש, לא? תכף תראה את התשובה שלך. מסביר האדמו"ר שימות החול הם נקראים בחינות של עץ הדעת טוב ורע. למה הם נקראים עץ הדעת טוב ורע? כי ביום חול האדם פועל ועובד ויוצר ועושה, ונראה לו שכל מה שהוא בורא ויוצר זה לא נעשה לדעת הקדוש ברוך הוא, כי הוא עושה, הוא נסע, הוא נהג, הוא בנה, הוא חפר, הוא קנה, אני הבאתי, אני עציתי, אני הלכתי, אני, אני רמבו, לא, אני עשיתי, לא, איפה הקדוש ברוך הוא? מה הוא? אני עשיתי. אז בן אדם מתבלבל, יש לו עץ הדעת טוב ורע, הוא מתבלבל, הוא לא יודע מה רע מה טוב. כלומר, האדם מרגיש שהוא פועל בבריאה, וזה נכון, הוא פועל בבריאה. חורש, זורע, בוצר, נוטע. הזרעים, צומחים, הוא רואה, יש, זה זז. אז יש פה הסתר של קרות שמיים. אז אומר, המקושש בליבו, זה לא מתאים. אבל בשבת, כל המלאכות, מותר או אסור? אסור. אז רואים את הקדוש ברוך הוא. למה? כי העצים ממשיכים לצמוח, והכל ממשיך לעבוד, ולא קרה שום דבר שאתה נמצא יום אחד בחופש. אז סימן שהקדוש ברוך הוא פועל ולא אתה. והמקושש מעלה בדעתו שטוב יותר שיהיה הנהגת ימות החול מהנהגת השבת. שימו לב, משום שהנהגת יום החול היא קשה יותר להכיר בכבוד שמיים, ולכן חשוב שכל הזמן יהיה יום חול, כי אדם צריך להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתחתונים, גם בבריאה, גם בכל המציאות, שיבין שהוא לא עושה כלום. בשבת זה קל, ביום חול זה קשה. המקושש שאומר לא, צריך שיהיה כל הזמן הנהגה של יום חול, כדי שמתוך זה יהיה לגדל שם שמיים. לכן, במעשה הזה, רצה המקושש ללמד שבחינת השבת היא פחות מיום חול. זה מה שהוא רצה. רצה להגיד שיום החול הוא גדול יותר משבת. כי שבת קל מאוד להכיר בכבוד שמיים. לא חוכמה. חוכמה היא להכיר בכבוד שמיים באמצע השבוע. מתוך זה שאתה פועל. ולהבין שאתה לא פועל. זה באמת גדלות. זה מדרגה. והוא לא נסכל על המחשבה בלבד אל ישיב, הנה התשובה. אלא שבאמת בפנימיות החטא שלו היה גדול יותר, משום שבמחשבה שיותר טוב להתנהג בשבת כמו ביום חול, כלומר לקושש עצים, ובכל זאת להאמין שהשם אחד ושמו אחד, בהכרח זה ניסיון גדול יותר לאדם. נכון, אבל התורה אוסרת אותו. התורה קובעת שבשבת זה שבת, והיא גדולה מיום חול. ולכן גם במחשבה שלו היה כל כך גבוה, שהוא ביטל תורה, ביטל את התורה, מחשב את התורה. שהוא אמר לא, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא מדבר, ובחינת יום רגיל הוא יותר גדול מיום השבת. זה כפירה. ולכן, היות והתורה ידעה שאם שבעה ימים בשבוע אדם יעבוד, הוא יגיע למחשבה של כוחי ועוצם ידי, לא יכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לכן היא מצווה שיום אחד בשבוע יהיה שבת. אותו דבר, שנת השמיטה בעזרת השם שהולכת וקרבה. ואתם יודעים כבר שמי שלא נטע עצים עד ט"ו באב, זהו זה. אסור לו יותר. נגמר. לגבי עצי הרבוע יש עוד שבועיים, נכון? לגבי פרחים. יש תוספת שמיטה, כן? עד ט"ו באלול. יש לך עוד חודש, פחות מחודש. אבל עצי פרי גמרנו. גם עצי סרק. נגמר. אסור. כי יש את ה-15 יום של קליטת השורש, או תוספת של שביעית. אז לכן עוד חודש, אז נגמר. פרחי נוי אפשר עד א' אלו. מה? מצעים מנותקים, לא מדברים על זה. לא שייך בזה שמיטה. מדברים על מה שמחובר לקרקע. גם עציץ שהוא נקוב, והוא רואה פני הקרקע גם כן אסור, זהו. אם זה עץ, אם זה אילנות. זה אסור. מה?
זה לא פועל תתיל
נקוב
וחצויה
על הקרקע? לא הבנתי. אני אומר, לגבי שנת שמיטה כרגע, כל עציץ נקוב, עכשיו כרגע אסור עצים. השתילים של עצים, אסור כבר, לשתול אותם, זהו. אם הוא רואה פני הקרקע, גמרנו, זה גם קשור ללכות שבת, לא ניכנס לזה, נוף, לא, נוף, לא, זה לא קשור לזה עכשיו. זה בשנת שמיטה. שנת השמיטה, אותו דבר, בוא להגיד לאדם, סליחה. עד כאן, תראה, עכשיו שנה שלמה, אתה לא עושה כלום. חוץ מלקיים, ותראה, העצים יתנו פירות, והם יפרחו, והם יגדלו, ולא קרה כלום. אתה לא פה. תתעורר. שש שנים שיחקת אותה, חשבת שאתה בנאי, אתה זורע, אתה עושה, אתה פועל. לא, הנה תראה שנה שלמה יש, בלעדיך. והכל ממשיך. הכל ממשיך. לכן, תרם נותן לך את התשובה הסופית. אמר האדמו"ר שבאמת מקושש העצים, אכן כן קושש עצים. אבל במחשבה שלו, בזמן שהוא עשה את זה, הייתה המחשבה הפנימית זו. כלומר, המחשבות הפנימיות שלו היה במעשה העצים שהוא קושש בפועל, להראות שבחינת יום חול הוא גדול משבת. לכן הוא מקושש בשבת. אבל בזמן שהוא פעל את הפעולה הזו, זו הייתה המחשבה שלו. לבטל את גזירת התורה, את הטעם שהתורה נתנה שביום השבת יש שביטה על מנת ללמד את כל האדם שכוחי בעוצם ידי אין בו כלום. ורק הקדוש ברוך הוא נותן חי לעשות כוח. לכן נאמר בפרשה שלנו בפסוק, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אבל בעיקר, מתי צריך לזכור את זה? מתי צריך לזכור את זה? הציווי הזה הוא יותר חזק ומשמעותי, מתי? בימות החול. כי בשבת האור הקדמון, האור הראשון, שבת הראשונה, שבת בראשית, הוא מאיר. באופן אוטומטי. ולכן אנחנו יודעים שהשבת היא מקודשת בפני עצמה. השבת היא מקודשת, יש לה קדושה עצמית. היא לא תלויה בנו. לכן אנחנו יודעים גם שיש חילוק בהלכה לגבי ערב שבת בקידוש לשבת בבוקר. והקדושה של השבת היא משפיעה עד שבת הבאה על כל השבוע. כדי שההשפעה הזו, מתוך ההשפעה הזו, אנחנו נלמד ונמשיך מהאור הזה, שכל השבוע נזכור שכמו שבשבת לא פעלנו כלום והטבע לא קרה לו שום דבר, והוא המשיך לפעול כי הקדוש ברוך הוא פועל בו, כך צריך להיות בהמשך השבוע. לכן נאמר על השבת, זכור את השבת לקודשו, כהמשך לזכור את הנהגת הקדוש ברוך הוא באמצע ימות השבוע. כאשר אנחנו מדברים על זכירה, אנחנו חוזרים לרעיון שדיברנו מקודם, על העניין של חשיבות הזיכרון במעשים בפועל. כאשר האדם מברך על מה שהוא אוכל ועל מה שהוא שותה, רבותיי, בזה הוא מראה את מה שדיברנו עכשיו. באדם, הרגע שהאדם מברך תחילה בכל הדברים שצריכים לברך בהתחלה, לגבי ברכה שלאחר מכן, אם זה לחם ספק הוא לחומרה כי זה דאורייתא, וכל השאר להקל הקומן המחמירים, אבל בכל מקרה לברך לפני צריך תמיד, ותמיד בכל מקום שיש ספק עדיף לאכול כשיעור, לאכול עוד חתיכה, עדיף משהו להיכנס לספקות. ופה אנחנו מוצאים שני דברים. אחד, ספק, אנחנו יודעים, גימטריה עמלק, אותו מספר, וצריך לברוח מהעמלק, וזה אחד מהדברים שזוכרים את העמלק, שמסתלקים מן הספק. כמה שפחות ספקות. איך המשנה אומרת, עשה לך רב, יסתלק מן הספק. שלא יהיו ספקות. כמה שפחות. ועוד יותר, אדם שמברך, הרי בינינו לבין עצמנו צריך להודות שמספר הימים של אמצע השבוע הם רבים יותר משבתות ומועדים. זה כך. כי שבת יש רק פעם בשבוע. זאת אומרת, שכשאדם מברך הוא בפועל מקיים את העניין וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. כי כל דבר שאני מברך, זה אומר שאני זוכר מי נתן לי את זה. אני זוכר מי פועל, של מי הכל, מי בעל הבית האמיתי. למרות שזה בא מכוחי, למרות שזה בא מהרכוש שלי, כביכול שלי. אבל בזה שאני לא שוכח אף פעם לברך, זה אומר שבאמת אני קשור לאיזה עץ? לעץ החיים. אם אני נמצא במצב ששכחתי לברך, ואני אכנס עכשיו לחילוקי ההלכה בעניין, מה שכחת, איפה שכחת, כמה זמן שכחת, איזה מרחק שכחת, לא נכנס לזה, כי זה לא נושא השיעור, זה נושא חשוב בפני עצמו. אבל אם שכחת לברך ונזכרת אחר זמן, תדע שאתה באותה נקודה נפלת בעץ הדעת טוב ורע. אכלת מהעץ שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול ממנו. ואז תזכור מחדש, ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. תתחזק בקיום ברכות. תעשה לך סימן, תעשה לך תזכורת, תעשה לך כל צורה שתזכיר לך לא להכניס לפה שום דבר בלא ברכה, ולא לקום וללכת בלא ברכה. כך בפועל מקיימים את המצווה, זה זכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך חי, כוח לעשות חי. אם לא כך, אנחנו פשוט ברכנו בתורה תחילה כמו אבותינו. אנחנו כן מברכים, אבל כשאנחנו נזכרים, ועל זה עבדה הארץ. כי בלי שאנחנו נזכור באופן מהותי, מידי ללא הפסקה, שרק הקדוש ברוך הוא נותן כוח, אנחנו מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו מפללים ולא נענים. מבקשים ולא מסתייעים. והגדול מכולם מצפים לברכה שתבוא ולא מתברכים. כי והיה אם שמוע תשמואל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם וכולי, ונתתי את גשמכם, זה הברכה שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם הזה. והקדוש ברוך הוא מוריד שפע עצום לעולם הזה. ואדם צריך להיות במצב שהוא יהיה נקי. וניקיתי, אומר הפסוק, מפשע רב. בספרים הקדושים כתוב, וניקיתי מפשע, ואז על ידי כך, מפשע יהיה אותיות שפע. באותם אותיות. וניקיתי שפע רב. אז יש שפע רב. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לזכור אותו תמיד. לזכור אותו 24 שעות ביממה. כמו שאנחנו זוכרים את השם שלנו. הוא לא זז מדעתנו. ואני רוצה להגיד פה במאמר סוגריים, כשנכנסים למקומות שאסור לזכור את שם השם, ואסור לזכור את הקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו לא זוכרים אותו, זו המצווה, לא לזכור אותו שם. כי התורה אמרה לא. אבל לזכור שזה לא. ואיפה שצריך לזכור כן, אז זה כן. אז אנחנו כל מה זוכרים. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכר אותנו בזיכרון גדול, זיכרון עמוק, זיכרון חזק, שלא ישכח שמו של הקדוש ברוך הוא, לא מאיתנו, לא מבנינו, לא מבני בנינו, בכללות כל עם ישראל, עד עולם. שבת שלום ומבורך.